צהריים טובים, יום ראשון, שבוע טוב ומבורך, שמי יזהר. היום אנחנו עושים טיול שהוא קצת שונה, זה נקרא טיול קלפים. מה זה אומר טיול קלפים? זאת אומרת שסגר עכשיו, אנחנו יענו לא יודעים לאן אנחנו נוסעים. פעם הייתי באשרם של אושו, בפונה, ומעבר לזה שמאוד התמרמרתי שבחלון הראווה הציגו את כל הספרים של אושו עם ביצים של איזשהו טווס, שזה היה בעיניי חילול הדעת או חילול הקודש, היה שם ספר אחד מאוד יפה, שקדימה היה כתוב מסעות. ספר מאוד מעניין, מאוד יפה, שממש לא קראתי את כולו. קראתי את האחורה וזה הספיק לי. ראשו שם כתב, nowhere to go but in. הוא אומר, אנשים יוצאים לפילגרמג' פה, לפילגרמג' שם, לוותיקן, להודו, לסנטיאגו דה קומפוסטלה. אבל in the end of all this traveling, nowhere to go but in. היום אנחנו עושים טיול קלפים. זאת אומרת שזה יהיה טיול ספונטני, מלא מלא סיפורים. ופה ושם גם כן תקבלו מקומות שניתן ללכת ולטייל בהם, גם בנפש, גם בגוף, וגם בפיזי, בארץ ישראל, ואולי גם כן בעולם, זה לפי מה שיוביל אותנו. אני לא אורך הטיול יוציא קלפים, וצופי היקרים, מי שיוצא אליהם, כשיוצא קלף, תדמיינו שזה הקלף שיצא לכם, כן? ונתחיל בסיפור ספונטני, על איך מאלפים פיל. יש סיפור מאוד ידוע שמספרים איך מאלפים פיל. קודם כל נגיד שאת הפיל ההודי אפשר לאלף, הפיל האסיאתי, ואת הפיל האפריקאי לא. אבל את הפיל האסיאתי איך מאלפים? קודם כל מפרידים אותו מהוריו בגיל מאוד מאוד צעיר, קושרים אותו ליתד קטנה, כן? הפיל בערך 150 קילו, ואז במשך 3 לילות מדליקים לידו אש, מתופפים על פחים, עושים רעש נוראי. הפיל מנסה לברוח, מנסה לברוח, מנסה לברוח. אבל הפיל קטן והיתד מספיק חזקה, והוא לא מצליח לברוח, ואחרי 3 ימים, מה שנקרא, הוא איבד את הרצון. הרצון זה אותיות צינור, הוא איבד את הצינור אל החופש. אחרי זה אתה מסתובב בהודו, ואתה רואה פילים ענקיים קשורים ליתד כזה גובה, והם לא חושבים שהם יכולים להוציא אותה. הם מעולפים, כן? הם אליפים, כן? הם לא אלופים, הם מעולפים. ואני אומר את זה בהקשר של הטיולים, הרבה מאוד אנשים, מה שנקרא, בדרך דיברתי עם מישהי, אומרת לי, אני כבר לא יוצאת, אני לפעמים בשבת מסתובבת קצת ליד הבית. אנשים נהיו מעולפים, ושוב, אני לא אומר לכם להפר את הוראות הסגר, אבל אני מזכיר לכולנו שהזכות לטיולים היא זכות טבעית. אז בואו נתחיל, אנחנו היום מוציאים קלפים, והקלף שיוצא לנו מביא לנו סיפור או מקום, אז הנה אני לוקח את חבילת הקלפים הזאתי, אני מכניס את ידי הלא דומיננטית, ואני מוציא את הקלף הראשון, ואני מסתכל, ויצא לנו קלף הפתיחות. אתם רואים, יש כאן קערה, בקערת זהב. קלף הפתיחות זה טיול לירושלים. כן? ירושלים הקדושה שאליה דרך אגב, אם אתה אומר שאתה מפגין, מותר לך לנסוע. כן? למרות ששמעתי מאישה בשם נורה, שהיא אמרה שבהפגנה האחרונה, המשטרה הוליכה אותם 15 קילומטר, העיקר שהם לא יגיעו לבלפור, ועוד התיזו אליהם עם זרנוקים. אבל מה זה קלף הפתיחות, ואיך הוא קשור לירושלים? איך בכלל פתיחות קשורה לירושלים? אז נתחיל ונגיד שדוד בן גוריון, כאשר צהל בשנת 67, משחרר או חוזר אל העיר העתיקה, דוד בן גוריון בא בהצעה, הוא כבר לא היה במשלה, אבל הוא בא בהצעה מאוד מעניינת, שאמרה, בואו נוריד את החומה. הוא אמר, אם לא נוריד את החומה, לעולם ירושלים לא תהיה מאוחדת. כן? זה מעניין של העיר הכי יפה והכי קדושה, אבל גם הכי משוסעת בעולם, קוראים העיר המאוחדת. ויש בה המון דברים שמאחדים. למשל, גם הערבים, גם היהודים וגם הנוצרים אוהבים אותה. האהבה היא מאוחדת, וירושלים היא לא אישה. היא יכולה להיות עם כמה מאהבים, או היא לא איש. היא לא יחסים מונוגמיים, היא יכולה להיות עם כמה אנשים בו זמנית, כן? ודוד בן גוריון הציע להוריד את החומה, אבל בסופו של דבר השאירו את החומה של ירושלים, ובאופן מעניין, כאשר אתה מגיע לירושלים, אני דיברתי על זה הרבה בעבר, למרות שהעיר הזאת היא נקראת לב העולם, הדבר הכי דומיננטי שאתה פוגש בירושלים, זה תמרורים של אסור ומותר, וחומות, כל הזמן יש שם חומות. והקלף הזה, קלף הפתיחות, מזכיר לנו את נושא הפתחים בחומות. אז בואו נעבור על זה מהר. כאשר מגיעים לירושלים, אתה פוגש את החומה, לב העולם, אבל אתה פוגש חומה, כן? גם הקיר הזה שמתפללים אליו, הכותל המערבי שמערב אותנו עם החיים, ושערב לחיקנו, הוא קיר. שמעתי שיש נזירים במזרח שיושבים חודשים, אם לא שנים מול קיר, כדי שיפתח להם. יש כאלה ששרו את knock knock knocking on heaven's door. כן? אז כשאתה מגיע לירושלים עם כל הפתיחות שבעולם, ועם זה שבאת ללב העולם, אתה פוגש את החומות של העיר העתיקה. אולי העיר העתיקה שבתוך כל אחד מאיתנו, הדברים העתיקים האלה שיש בהם גם חומות וגם שערים. אז בואו נדבר על קלף הפתיחות שיצא לנו, תדמיינו שיצא לכם קלף הפתיחות, ואני אתן לכם במהירות את הסוד והלחש לנושא הזה של הפתיחות. לירושלים העתיקה יש 8 שערים ושער 9, תכף אני אדבר עליו. מה הם השערים של ירושלים? אז יש את השמות המסורתיים, ציון, השפטות וכולי וכולי. בואו נעבור במהירות על השערים, וכל אחד מכם תדמיינו שיש רכבת שסובבת את העיר העתיקה, אתם נוסעים עליה, מסביב לעיר העתיקה שלכם, מסביב ליראת השלמות שלכם, כן? אתם נוסעים על העיר הזאת, רק שנייה, לחיים. שבוע חדש, יש לנו מים, בואו נשתה לחיים. יש תמונה יפה של מדבר מאחוריי. אבל אתם מגיעים לירושלים, והנה הסודות של השערים. השער הראשון שבו אנחנו פוגשים את ירושלים זה שער ציון. מה זה ציון? קודם כל זה סוד, אני לא יכול להגיד את הכל, אבל אני אגיד ששער ציון יש חומה, 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 ופתאום יש בה פתח. בפתח הזה לרוב עומדים יונים, כן? שזה גם כן איזשהו סוד. שער ציון, אני מצטט כאן אישה יקרה בשם דבורה פה, היא פעם אמרה לי שהמילה ציון זה מילת קוד, שאם תדמיין ילד שבגיל צעיר, כמו אותו פלפילון, הוא פרד מעורב, הוא אולף, והוא כבר שכח את החופש, והוא כבר שכח את אלוהים, והוא שכח איך קוראים לאבא שלו, והוא שכח את השפה של ההורים שלו, אבל יום אחד יש לו איזשהו גלימפס כזה, הוא לבד ביער, הוא שומע את הוריו עוברים לידו, כן? אבל הוא כבר לא יודע את השפה, והוא לא יודע את שמם, והוא גם לא זוכר את שמו, כי הוא פרד, הוא מין תינוק שנשבע. אם יצעק את המילה הזאת, ציון! ציון! כן, אם יצעק את המילה הזאת, אביו יתעורר והוא יתעורר וידע לחזור. או כמו בן אדם שנאבד במרחבי הגלקסיה. אז הפתח הראשון שלנו לפתיחות, מה זה פתיחות? להיכנס אל עצמנו, להיכנס אל האור, לחזור הביתה. שיהיה לך פתח, שיהיה לך פתוח, שיהיה לך בטח, כן? השער הראשון ציון. אני ממשיך, יורד לאור חומות ירושלים, השער הבא שאני פוגש, הוא שער ההשפטות. כיצד השפטות פותחות את הלב, אמרתי את זה הרבה פעמים, זה מה שקורה היום בעולם, לפעמים צריך לרדת להשפטות, לפיתורין חס וחלילה, לגירושין חס וחלילה, לריב חס וחלילה, לנתק חס וחלילה, להשפטות, כן? ודווקא שם, בתוך ההשפטות, למצוא את האור שלנו, כן? הרבה פעמים, דווקא כשאתה רב עם חבר, חס וחלילה, כן? או שאתה עובר איזשהו משהו שהוא נחשב לפח, מה שקרוי בעברית, דווקא שם אתה פתאום נפתח לך הלב. שער ההשפטות אני ממשיך, ואני הולך לאחד מהשערים שלצערי הוא סגור בירושלים. קודם שמעתי כאן את פרח עץ החיים היקר, שר את השיר על הרחמים. השער הבא הוא שער הרחמים. רחמים זה מהמילה רחם, אותה תכונה נשית נפלאה שיש לנשים, שזה היכולת מתוך הסגור, הסגור פתוח להוליד משהו חדש. השער הזה סגור בעולם. לפעמים בן אדם נפתח אל הפתיחות רק כאשר הוא מרחם. קודם כל שהוא מרחם על עצמו, מכיל את עצמו כמו רחם, עובר איזשהו תהליך של, שיש בו בחילות, שיש בו לפני זה תענוג גדול, אבל אחרי זה לעתים יש בחילות, ואז הוא מוליד את עצמו מחדש. זאת אומרת, בן אדם יכול להיות גם בחיים הבוגרים סגור ועם חומה, אבל לרגע קטן בסופר, כשהוא מרחם על הקופאית, מרחם על עצמו, מרחם על קפצן, מרחם על מה שקרוי בירושלמית חתולה, כן, בכיכר החתולות, ליבו נפתח. השער שאחריו, דרך אגב, זה מעניין שמכל שערי ירושלים, השער שסגור הוא שער הרחמים, כן? העולם מלא בארגוני צדקה, בארגוני תרומה, בפעילויות כאלה ואחרים, אבל רחמים במובן האמיתי, כן, במובן האמיתי שאנחנו מכילים את האחר ומצמיחים אותו, מולידים אותו כחלק מאיתנו, שיש שם פעולה ספונטנית, שהוולד לא צריך להגיד, תביאו לי בבקשה עוד כדוריות אדומות, קורה שם פעולה ספונטנית בינו ובין האם, רחמים לצערי בעולם באופן הספונטני, יש פחות מדי. פחות מדי אם למשל מהשער הרבה. בן אדם יכול להיות השער הרבה, כשאנחנו מסובבים על חומות ירושלים, הוא שער העריות. שבן אדם מעיז להתחבר למלוכה שבו, איש או אישה למלוכה שבה, כן? מעיז להגיד עד לכאן, מעיז לשאור. אתם יודעים שהאריה שואג, פעם סיפרו לי את זה, עובדים בספארי, כשהאריה שואג, יש כזה ביטוי, אריה ישאג מי לא יירא, כשהאריה שואג שומעים את זה 8 קילומטרים, בכל שאר השערים, מה שנקרא. אז השער הבא זה השער של העיז, בן אדם יכול להיות מאוד סגור, עם חומה, אבל הפקיחות שלו זה כשהוא מעיז. השער הבא בחומות ירושלים, אני ממשיך, אני עובר מעל הקדרון, יש שם, רואים את האוניברסיטה המורמונית, רואים את הר הזיתים ממנו יבוא המשיח, בעזרת השם במהרה בימינו, אמן. כן, והשער, משיח מלשון שיחה, שתהיה שיחה מאחדת, שיח, משהו שמצמיח, לא עץ של גאווה, אנחנו אחרי ט"ו בשבט, שיח, פשוט שיח, משהו קטן, אבל השיחה הזאת, השיחה ההדדית, זה ימי המשיח. השער הבא בחומות ירושלים הוא השער, שער הפרחים. שער הפרחים, אתם יודעים, יש כזה ביטוי להביא פרחים לאיש או לאישה, או להביא פרחים הביתה, לפרחים, אבא שלי זכרונו לברכה, אלחנן, אלקי, היה מגדל חממות של פרחים. כן, ויש משהו מדהים כשאתה בא לחממות של פרחים, לפני המראה זה הריח, אותו חוש היחידי שהנשמה מתגעגעת ויודעת בעולם הזה, עם שער הפרחים זה השער של אנשים שאולי ליבם סגור בחומה, כמו החומה של ירושלים, אבל כשהם מריחים ריח טוב, כשהם רואים מראה יפה, ליבם נפתח. השער הבא שלנו, השער שבשנים האחרונות היה עליו הרבה מאוד בחדשות, שער שכם, כן? לפעמים בן אדם יכול להיות מאוד מאוד סגור בעולם, אבל כשהוא מטה שכם לפרויקט, או לעזרה לחבר, או לקריירה אפילו, ליבו פתוח. אני יכול להגיד על עצמי שבסגר השני ייתתי את שכמי, מה שנקרא, העמסתי על שכמי פרויקט מאוד מאוד גדול, שהיה 13 ימי שידור של יום האחדות, ולמרות שהפרויקט היה עם מלא עניינים ופה ושם, עצם זה ששמתי משהו על שכמי, ליבי מהצד השני נפתח, כן? אז אני ממליץ לכולכם, הנושא שלנו כרגע בטיול הוא איך להגיע לפתיחות, אז יש את הדרך הסודית של ציון, יש את הדרך של ההשפטות, של לרדת לתוך המאורות שלנו ולהביא לשם האור, יש את הדרך של הרחמים, יש את הדרך של הגבורה, הדרך הנוספת, ויש את הדרך של הפרחים, הדרך הנוספת היא הדרך של שער שכם, או דמסקס גייט, להעמיס על שכמנו משהו שהוא, אני אגיד את הביטוי המעצבן הזה, הקיבוצניקי הזה, לטובת הכלל. השער הבא, אנחנו סובבים על חומות ירושלים, דרך אגב, מול שער שכם עדיין יש מקומות של בייגלה נהדר, כן, חוכמת הבייגלה, וסחלב ומלבי נהדרים. מה? מליבי. אנחנו ממשיכים, השער הבא, מול מקום נפלא שנקרא נוטרדם דה ציון, יש שער החדש. שער החדש זה מה שקורה לנו כרגע בעולם, אנחנו עוברים חידושים, נרצה או לא נרצה. הדבר הכי קבוע בחיים זה השינוי. בן אדם יכול להיות מאוד מאוד סגור, אבל אם הוא מכיל לתוכו את החידושים, ליבו נפתח, ירצה או לא ירצה, עובר דירה, עובר מקום, פוגש חבר חדש, קונה אוטו חדש, נגיד את הדבר הזה של צרכנות, כן? חידושים פותחים את הלב. נשארו לנו עוד שני שערים. אתם, מי שמכיר את ירושלים, כמוני, וכל אחד מכיר את ירושלים, יודע שיש לי ירושלים רק עוד שער אחד, שער יפו. בערבית הוא נקרא בבל חליל, חליל זה שמו של אברהם אבינו, וזה שער האמונה. השער הזה דרך אגב נפרץ לטובת הקיזר יוזף השני נדמה לי, הטורקים פרצו את זה כדי שהוא לא יצטרך לרדת מהסוס, ויש לי חנפנות כלפי הגרמנים, שהוא לא יצטרך לרדת על הסוס כשהוא נכנס ללב העולם. כמה בנאלי ודבילי זה לבוא ולהגיד שכשבן אדם מגיע לעיר הקדושה, ירושלים, לב העולם שלו, שלא ירד מהסוס, להפך, שירד מהסוס, כן, שיהיה ככל האדם, שיהיה לב. בכל מקרה, השער הזה מזוהה עם אברהם אבינו, אברהם אבינו אבי האמונה באל אחד בלתי נראה, אבל שתמיד עונה, אמונה פותחת את הלב להרבה מאוד אנשים. אמרתי שלירושלים יש 9 שערים, אבל בפיזיק קיים רק שער אחד, אני מסיים עם הקלף הזה, ואני מזכיר לכולנו, כשאתם נכנסים לתוך עצמכם, לתוך יראת השלמות, לתוך המעגל הזה, גם בפנים יש לנו שערים, כן? השער כלפי שמיים, אם תעברו מעל ירושלים, מה שנקרא כנשמה מרחפת, כמלאך, אתם תראו את ירושלים מלמעלה כמו פה כזה, פעור שיניים, פעור חומות, אבל כלפי שמיים אנחנו תמיד פתוחים. הקושי בעניין של השער התשיעי, הוא שבינינו לבין הרקיע אין במה להיאחז. יש מין אין סוף כחול גדול כזה, לעתים מעונן כמו היום, ובתוך האין סוף הזה קשה מאוד להיאחז. זה השער התודעתי, השער שמאפשר לכל אחד ליצור את הפתיחות שלו, מתוך המילים שלו, זרעי המילים, אנחנו אחרי ט"ו בשבט, כן, זרעי המילים שאנחנו זורעים, בשביל למול את תורלת הלב. כל הנושא של הפתיחה ושל הפתיחות זה למול את תורלת הלב. טוב, היינו בירושלים, בואו נראה מה ייתן לנו הקלף הבא. שוב, אני פורס פה את הקלפים על השולחן, אתם מה שנקרא רואים או לא רואים, ואני מוציא את הקלף הזה, כאן כתוב דרך הלב, וכאן יש לי ציור, וכתוב כאן ציפור. אז קודם כל בוא ניתן מקום מדהים, שהייתי בו בשבוע שעבר, מקום מדהים בוא ניתן לראות ציפורים. אם אתם נוסעים לבית שן, ומבית שן אתם יורדים מזרחה, לכיוון כביש הבקעה, נדמה לי שזה נקרא כביש 90 או כביש 91, לא כל כך חשוב, כביש הבקעה, ואתם פונים שמאלה לכיוון צמח. כל מה שאתם צריכים לדעת, זה שאתם צריכים לחפש את דרך האפר הראשונה שיורדת מזרחה. מישהי עם פרייבט, פה בתמונה יש לי ג'יפים, אבל גם אפשר לעשות את זה עם פרייבט. מישהי עם פרייבט מחפש דרך שהיא דרך של אספלט, ויש כאלה הרבה, כן? וירד בדרך האספלט. ואז אתם נמצאים באזור מדהים שיש בו גם תחנת טיבוע ציפורים, אני שונא את המושג הזה, תחנת טיבוע, ששמים לציפורים צ'יפים כאלה, אבל מעבר לזה זה אזור שיש בו בריכות דגים, או נדייק בריכות של דייגים, ויש בהם דגים, כן? וזה אזור שיש בו המון 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 ציפורים. הם סכנאים בתקופה הזאת, חסידות אפילו, למרות שזה מאוחר ראיתי, והמוני דורסים באזור הזה. אז המקום שבו אני ממליץ לכם להסתובב, אני אדייק קצת יותר למי שבאמת עוקב אחר השידור. אני נכנסתי בקיבוץ נווה אור, וממש לפני השער של נווה אור פניתי על דרך אפר שמאלה, ומשם נכנסתי דרך איזשהו ודי והגעתי לאזור של מאגרים יפהפיים, בריכות דייגים, ואיזשהו טבע בתולי חקלאי. בתולי חקלאי זה כתיפונת בעייתי, אבל בוא נקרא לזה בתולי אבל פורה, כן? ויש שם ממש, אתה נוסע לאורך הגבול, לאורך הירדן, ויש שם, בנו שם גם כן סוכות תצפית יפות, ושם אפשר לראות הרבה מאוד ציפורים, ואפשר לעצור, ואפשר לזכור שאנחנו לעתים כמו ציפור, צריכים להתרומם מעל החומות שלנו, ולקבל את המתנות של הציפור. ומה המתנות של קלף הציפור? מה זה ציפור? אז נתחיל ונגיד שרבי נחמן יש לו סיפור מאוד מאוד יפה על שני ציפורים שמנסים להיפגש. נדמה לי שזה בסיפור הלב והמעיין, והם קוראים אחד לזה לזה בבוקר ובלילה ולא מצליחים להיפגש. ואני חושב שציפור זה מייצג את נושא הגעגועים בעולם. את הגעגוע להגיע, יש כזה ציפור, גם ציפור מצאה לה כן, ועשתה לה כן. ציפור זה געגוע, אבל לציפור יש שלוש מתנות. ואני מברך אתכם במתנות האלה. אז אחד, לציפור אין גבולות. היא עולה למעלה, ויש לה חופש. לכן אומרים ציפור דרור, ציפור חופש. אבל עם כל זה שאין לה גבולות ושהיא מייצגת חופש, ציפור מתפרנסת מגרגרים קטנים. המתנה של אנשי ציפור, יש שיר מאוד יפה של אהוד בנאי, בוא הביתה איש ציפור. אנשי ציפור הם יורדים לפרטים. הם יודעים לגעת גרגר, 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 וחוכמת הדברים הקטנים, או העונג מהדברים הקטנים, מהגרגרים הקטנים. אז קודם כל, מתנה הראשונה שאני מברך את כולנו זה בחופש, שלא יהיה לנו גבולות. ציפור עוברת מעל הגבולות בלי שום בעיה, כן? דבר נוסף שלציפור יש, ציפור זאת חיה שחיה עם ניגון. היא כל היום מצפצפת. צוויץ, צוויץ, צוויץ כזה. כן? כל היום היא מצפצפת. היא חיה עם ניגון. יש לה, בניגוד לחיות אחרות, למשל זאבים מייללים, אריות נוהמים, בוקסרים נובחים, אבל ציפור חיה עם ניגון. זה אנשים שיש להם איזשהו, אני מברך את כולנו, שיהיה לנו ניגון פנימי. ולציפור זה לא משנה לשאחרים מצפצפות כמוה. כן, היא עושה את שלה, היא קמה בבוקר, בקורונה, בסגר הראשון, זה היה מדהים, כי באמת אנשים לא נסעו, והיינו שומעים את הציפורים כל היום. הציפור זה ניגון. ואולי הדבר הכי מדהים בציפור, ואני מברך גם אותנו, זה כוח רצון. אנחנו מסתובבים לנו בבקעה, ואנחנו רואים את הציפורים כאן, ואנחנו יודעים שרגע אחד יהיה כאן קר מדי, או חם מדי. הציפורים האלה יעלו למעלה, ובלי תוכנית עסקית, בלי מצפן, בלי מפה, בלי כל ההבטחות, או האישורים, או ההוכחות, הם ייצאו לנדידה, לא נדידת העמים, נדידת הציפורים, שאלה אלו שמאמינים בפריצה, ביכולת לפרוץ מעבר לכל המגבלות שלנו, ובלי הבטחה שנגיע, אבל כן עם חברים, ציפורים לא נדדות לבד, הן יוצאות לנדידה, כן? אם נסתכל על ההחלטות הגדולות שעשינו בחיים, עשינו אותן כמו ציפורים. בואו נוציא לנו את הקלף הבא. נשתה מים, בטיול תמיד המדריכים אומרים, וגם אנשי הצבא, שתו מים. יש לנו בינתיים פתיחות וציפור, מעניין מה יצא עכשיו. או, יצא לנו עוד ציפור. קלף היושר, האינטגריטי. המייצג של ה... של הקלף הזה זה הנשר. דפק, נאמר בסיפור של רבי נחמן מברסלב, דפק הנשר הגדול על המדבר ואמר, צאו והיו משתמשים באוצרותיכם. אז בואו נדבר על, על האוצר הזה שנקרא אינטגריטי או יושר, או אני לא אוהב את המילה יושרה כי היא מריחה ממילים של סדנאות, אבל יושר, למה? אז קודם כל נגיד איפה אפשר לראות נשרים. נשארים אפשר לראות הרבה מאוד ברמת הגולן, הרבה מאוד, כבר אין הרבה, אין הרבה יושר בעולם, כן? וגם לה, בשביל התצפיות אפשר לראות יופי של נשארים, אפשר לראות נשארים בקרמל, ואפשר לראות נשארים בהר הנגב, אז בואו ניקח אותנו להר הנגב, ונלך לאזור שנקרא נחל נוקד, או ודי עץ בפי יודעי החן, חוכמת הנסתר, שם יש את אחד מעצי השיטה היפים ביותר בנגב, ואם אתם בדמיון שלכם עוברים אל הנגב, אז תדמיינו את הקטע שבו אתם הולכים לכם על שביל, ופתאום בשמיים אתם רואים את הנקודה האצילית הזאת, שהיא כמו X, מסתובבת לה ככה בשמיים, או כמו מוטת כנפיים, מסתובבת לה, ואם אתם מרימים את המבט, ותרימו אלה שיושבים לי עכשיו בבית, תרימו את המבט לשמיים, ותדמיינו שאתם רואים מנקודה כזאת, על האצילות הזאת, שהאינטגריטי הזאת מסתובבת. ולמה הנשר מייצג את היושר? אז קודם כל נגיד את כל ה... בוא נגיד את האמת, הנשר היה יכול להיות מניאק, היה יכול להיות אחלה עבריין, הוא מלך העופות הדורסים, יש לו ציפורניים, יש לו טיסה, יש לו מקור חזק. אני ראיתי סרט טבע מדהים איך שנשרים מתמודדים עם תנים ושואלים, הוא לא פרייר הנשר, הוא מלך העופות הדורסים, אבל תשימו לב לדבר המעניין למה הוא מייצג את האינטגריטי, הנשר עצמו איננו דורס. הוא לא הורג חיות אחרות בשביל להתקדם. הוא לא מאלה שממרפקים את כולם במשרד בשביל להגיע לאיזשהו מעמד. הוא מקבל חיות שסיימו את מסלולן. אינטגריטי, הוא כמו לוויים. פעם הסתובבתי לי בהר ציון, אני פוגש איזשהו זקן קטן, נמוך עם קסקט כזה שחור, עדין, יוצא לו אור מן הפנים, מנזיפים כאלה, באמת. ומישהו שואל, והוא שם עומד עם ערימת הדסים, והוא אוסף תרומות, והוא אוסף אותם באצילות מדהימה, כמו נשר, מה שנקרא, הוא לא מתחנן. אבל מי שרוצה לתרום, שיתרום לי, הזקן הזה עומד שמה. מישהו שואל אותו, מאיפה הוא? הזקן אומר, אני מאופקים. ואז המישהו הזה קולט שזה לא זקן סתם, זה איזשהו איש אציל, והוא אומר לו, וממה מתפרנס כבודו? הזקן שותק רגע ובתמיהה, ממש בנדהמות, אומר לו, אני? אני לוי, מתפרנס מהשם, כן? מקבל, הנשר הוא לוי, הוא מתפרנס מהשם, חיות שסיימו את מסלולם, הוא יורד. הוא לא צריך, ולכן הוא מייצג את האינטגריטי, מלך העופות הדורסים שאיננו דורס, יש לגביו עוד שניים, שלושה פרטים מעניינים לגבי האינטגריטי של הנשר. נשר זה חיה ופרטים שהם זוגות לכל החיים. זאת אומרת, אם הם מסוגלים, אין הרבה פריטים כאלה, אבל אם הם מסוגלים, הם מקיימים זוגיות לאורך כל החיים באותו מקום. מייצג אינטגריטי, כן או לא, זאת שאלה מעניינת, אבל הנשר הוא חיה שנאמנה, שמשתדלת להיות נאמנה כל החיים לאותו פרט שהיא מצאה. יש עוד פרט מעניין לגבי הנשר, כאשר אתם רואים נשר, תדעו לכם שהנשר הזה הוא... יש לו יחס מיוחד לגוזלים. בתנך כתוב כנשר יאיר קינו, בעין או באלף, על גוזליו ירחף. ויש לזה שתי משמעויות. המשמעות הראשונה, אומר רשי בפרשנויות שלו, הוא אומר, תראה, הנשר נושא את גוזליו, אומרים שהתימנים הגיעו לארץ על כנפי נשרים, ומה הביטוי? הנשר נושא את גוזליו בין העברות. ספרים אומרים שזה לא נכון, אבל הוא כאילו מכניס אותם מאחורה, ורשי כותב על זה, מה נשר זה, גיבור חיל, דבר אינו מסכנו, רק חץ מן הקרקע מסכנו. אומר רשי, אומר הנשר, אלך לפניכם ואגן עליכם, נושא את גוזליו. אבל יש תופעת טבע עוד יותר מעניינת. אצל הדורסים, הדורסים אתם יודעים מה זה, כל אחד שידמיין את בני כיתתו הדורסים, בני קבוצתו, זה קל מאוד לזהות דורסים, וקשה לזהות את מלך העופות הדורסים, הלוי הזה שמקבל מן המוכן, ושיש לו מלכות. אצל הדורסים יש תופעה מעניינת, הדורס הוא מהיר מאוד, וקשה לו לעשות את השיפט הזה, בין המהירות הזאת שבה הוא צולל, דורסים מגיעים גם ל-180 קילומטר בדריסה שלהם, כן? ואז הוא תופס טרף, והוא מגיע אל הקן להכיל את הגוזלים, אבל הוא עדיין מגיע, נניח העית, או הרחם, או הפרס, הוא מגיע בדריסה הנוראית הזאת עם הטרף, מתקרב אל המצוק, אל הקן, ויש תופעה שנקראת דילול טבעי. גוזלים שנמצאים על המצוק, נבהלים מהכניסה של האבא או האמא עם הטרף, ונופלים החוצה. יש דילול טבעי. הנשר היחידי, כנשר יאיר קינו על גזליו ירחף, תראו את זה בגמלה, בגמלה יש סרטון טבע שמראה את זה גם, כן? אם לא תראו את זה בפועל, כי נדיר לראות את זה בפועל, את הדורס מגיע עם הבשר. הנשר הוא היחידי שנעמד מול הקן, תופח בכנפיים פעמיים, כנשר יאיר קינו, מאיר את הקן, הגוזלים מבינים שהולכת להיות התרחצויות, הם נכנסים פנימה, ורק אז הנשר מקוות את עצמו ונכנס פנימה. איך זה קשור לאינטגריטי? לדעת להבדיל בין חיי הפרנסה שלנו והמלחמה והחיפוש אחר מזון לבין השיפט הזה לילדים. פעם סיפרתי את זה באיזשהו טיול, אז מישהו אמר איך זה קשור אלינו, אז אמרתי לו, אתה מכיר את זה שאתה בא הביתה ואתה עוד עם הטלפון וצועק על מישהו ופה ושם, והילד רץ אליך. ואתה אומר לו, רק שנייה, אבא עסוק ב... לי זה קרה הרבה פעמים. אבא עסוק במשהו חשוב, והילד, הוא לא נופל מהקן, אבל הוא נופל בדעתו. אז כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, ונגיד דבר אחרון לגבי הנשר, ונברך את עצמנו, שיהיה לנו זוגיות של נשרים, ושנקבל מן המוכן כנשרים, ושנדע לעשות שיפט כשאנחנו עם הילדים שלנו. ועוד דבר אחרון נגיד על הנשר, שקשור לאינטגריטי, ליושר, ליושרה, הנשר צווארו קרח. והביולוגים אומרים שזה בשביל שהאמת היא שצווארו קרח כדי שהוא יוכל להכניס את הראש לתוך הנבלות ולא יתלכלך מהסחי והמיאוס. כן, מה הכוונה? בשביל להיות באינטגריטי בעולם הזה ככל הנראה, ויש כאלה שעושים את זה בתקופה הנוכחית, צריך לדעת להכניס את היד לתוך מקומות שהם מלוכלכים. וטבע העולם הוא שכשאתה נכנס למקומות מלוכלכים, גם אתה לעתים מתלכלך. למשל, פגשתי כאן פעם איזשהו אשת הפגנות אחד, שהיא באה לדבר על דברים חשובים ומוארים, אבל היא צעקה כל הזמן, היא כבר נדבקה בהפגנות הזאת. הנשר צווארו קרח, הוא נכנס פנימה לתוך הנבלות, לתוך מקומות מלוכלכים, אבל הוא עצמו איננו מתלכלך. אז אני מברך את עצמנו, אותי ואותכם, שנדע להכניס את הראש לתוך המקומות שיש בהם נבלות, אבל שלא נדבק בזה. אז יש לנו כבר שלושה ברכות, יש לנו פתיחות, יש לנו ציפור, יש לנו נשר, היינו כבר בכמה מקומות, תראו איזה, 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 איזה כיף זה טיול קלפים, כאילו קפצנו לירושלים, קפצנו לשביל הבקעה, כן, השביל הזה מתחת לבית שאן, דרך אגב, אני רוצה להמליץ לכם על מעיין, תרשמו המפלים הלבנים, ליד קיבוץ, תמיד אני, משהו צבי, כן, לא תראה צבי, אין הנציב, סליחה, ליד קיבוץ אין הנציב, המפלים הלבנים, מקום מדהים, כן, זה גם כן, ומי שם תרדו לכם לטיול הציפורים, ונשר קפצנו להר הנגב, לוודי נוקד, לנחל נוקד, לוודי עץ, ניתן את המיקומים, אתם מגיעים לצומת חלוקים, רואים את השלט חירבת חלוקים, אם יש לכם רכב חברה או ג'יפ או ג'יפון, אתם יכולים לעלות משם חצי קילומטר למעלה וקילומטר למטה, תפגשו את אחד מעט, תדמיינו את הוודי שאתם רואים כאן עם אחד מעצי השיטה המדהימים, שם אתה מבין למה בנו את המקדש מעט שיטה, מעבר לזה שזה להכניס את הקודש לתוך השיטה, כן, יש שם עץ ענק כזה עם בדים ענקיים, ועכשיו אנחנו מוצאים את הקלף הבא שלנו, קלף המטרה והסיבה, איפה אפשר לראות מטרות וסיבות בארץ ישראל? אולי נלך לתל אביב? יאללה, נלך לתל אביב. נסתובב ברחוב שנקין? נסתובב ברחוב שנקין. נזכור שהיה שם קפה תמר, והיה שם פעם את המספרה של בני זאבי, ספר ומספר. נזכור שפעם הייתה שם את מחלקת הקולנוע של הקיבוץ הארצי. ונזכור שלכל איש שאנחנו עכשיו מסתובבים לנו בתל אביב, עם מסכה או... או בלי מסכה בימים כתיקונם, יש איזושהי מטרה וסיבה. ואיך נגיד את זה בעדינות? נאמר במקורות שלנו, אתם בתל אביב? קניתם מיץ? לקחתם גלידה? קפה אספרסו? פיצה? פיצה עגבניה בשנקין? כן? ונזכור את זה שלכל בן אדם שאנחנו פוגשים בעולם, יש מטרה ויש גם סיבה. הסיבה היא לרוב מתחת לפני השטח, והמטרה היא לרוב מהראש. אני רוצה. למשל, יש מחקר מאוד מפורסם, שאני ממציא אותו, הוא לא באמת קיים, שעשו מחקר וגילו ש87% מהגברים, במחקר המוצע שלי, המטרה שלהם בחיים זה לעשות מיליון דולר עד גיל 30. באותו מחקר שאני ממציא, בדקו מה הסיבה, למה אתה רוצה לעשות מיליון דולר עד גיל 30, ו80% מהגברים באותו מחקר ראינו שבסך הכל, בסופו של דבר, מה שהם רוצים זה שיעריכו אותם, שיאהבו אותם. עכשיו תראו את קלף הסיבה והמטרה, שזה שני דברים שונים, סיבה ומטרה. אם אותם גברים במחקר המומצע הזה, שאתם מכירים אותו, היו מזהים שהסיבה שהם רוצים מיליון דולר זה שיאהבו אותם, היו יכולים להשיג את הסיבה הזאת במיליון דרכים הרבה יותר קלות שלקבל אהבה. אפשר לקבל אהבה גם בלי מיליון דולר. כן? אם בכל מקרה, קלף הסיבה והמטרה, הברכה שלנו, זה שהסיבות והמטרות שלנו יהיו אותו הדבר. אז בואו נשב בגינת שנקין, ליד הנדנדות, ליד בית הכנסת הזה, ליד איפה שאולי עדיין קיים, פעם היה סוס עץ, פיצה עגבניה בוודאי קיימת, ליד ה-AMPM, ואני אספר לכם סיפור על מטרה וסיבה. אתם רואים שפה בתוך הקלף, יש חץ והוא בדיוק במאה. זה מה שנקרא אחד שהשיג, אחד או אחת, שהשיגה את כל המטרות שלה. יש סיפור מאוד יפה במזרח, על נזיר אחד, חסיד אחד, שרצה להתפתח, להגיע להערה. זו הייתה המטרה שלו. בכל מקרה, החסיד הזה, אמרו לו שיש כל מיני פרקטיקות, והוא בחר בפרקטיקה במזרח, יש פרקטיקה מאוד ידועה, אזוטרי קצת, אבל ידועה, של מאסטרים בחץ וקשת. יש כאן הרבה מאוד עניינים, איך אתה מותח, מתי אתה משחרר את האוויר, באיזה מתח להיות, לעוף עם החץ, לכוון, לא לרעוד, להיות סטילנס, אתם יודעים, כאילו, יש עסקים, להשיג את המטרות שלך, כן? בקיצור, אמרו לו שיש איזשהו מאסטר במנזר, תלך דרך היער, תגיע, ובן אדם הולך לו ביער, ובמקרה מה שקרוי, מקרה, מיית השם רקם, כן? במקרה, בדרך למנזר, כשהוא מתקרב, הוא עולה על מסלול האימונים של המאסטר, הוא רואה את שם המאסטר שהוא הולך לפגוש, וזה מסלול האימונים, והוא אומר, בונה, איזה מאסטר אני הולך לפגוש, משהו מדהים. כי למה? הוא רואה חץ אחד, מה שנקרא, בקצה של האבן שמה, כן? בול באמצע. חץ אחד באמצע הצמרות של העצים, החץ באמצע. חץ מתחת לשורשים, בתוך המטרה, החץ באמצע. כל הוא אומר, בוא נה, אני הולך לפגוש מאסטר מדהים, אני הולך להגיע כאן למטרות שלי. קיצור, הוא עובר את כל המסלול אימונים, מתפעל מהמטרות, מגיע למנזר כזה, שתי קומות צהוב, מי שמכיר את זה בנפל או בהודו, בהימליה בעיקר, עולה את הקומה הראשונה, מגיע לקומה השנייה, עובר את כל הנזירים והסמלים בדרך, ודופק על הדלת של המאסטר, המאסטר אומר לו, יבוא, נכנס פנימה, הוא רואה ישיש, איך נגיד את זה בעדינות, אתם מכירים עם הזרועות המדלדלות, מצומק, כולו אור, אבל ישיש כזה קטן, כאילו על הרגע הראשון, יש דברים שברור לך על הרגע הראשון, על הרגע הראשון ברור לו שהמסלול אימונים הזה, זה לא הישיש הזה עשה את זה. אין סיכוי שהוא מותח את החץ ככה, והחץ אף ופוגע בול במאה. אז הוא אומר לו, מאסטר, איך? ראיתי את המסלול אימונים שלך, אני רואה אותך. כאילו זה מאוד חשוב כשאתה הולך למורה, כשאתה הולך ללמוד זה שיהיה איזשהו כנות, לא לקבל כל מה שאומרים. והוא היה בחור כנה, אז הוא אומר, מאסטר, איך אתה עושה את זה? ראיתי את המסלול אימונים שלך, אני רואה את הגיל שלך, איך אתה עושה את זה? אז המאסטר אומר לו, אתה יודע מה? בוא אני אספר לך סוד, תראו איזה עץ יפה יש בתמונה מאחוריי. זה לדעתי בוואדי צין, נחל צין. אז שלא תהיה לנו צינה, אנחנו בקלף הסיבה והמטרה. אז הוא אומר לו, מאסטר, איך אתה עושה את זה? אז המאסטר אומר לו, תראה, אני שייך לדרך השנייה. בדרך הראשונה ילמדו אותך ללמוד בהרוורד או באוניברסיטה העברית, להשיג 100 בכל הציונים, לקום מוקדם בבוקר, לרוץ ג'וגינג, לעשות מתח, לשחרר את החץ, לדמיין, אתה תעבוד על סטילנס וכו' וכו', ובסוף אתה תהיה עייף מאוד. וחלק מהחיצים, בוא נגיד את האמת, אתה תפגע, וחלק לא תפגע. אני אומר לו המאסטר, בחיוך כזה, בפניו קונות, שייך לדרך השנייה. אומר לו התלמיד, מה הדרך השנייה? המאסטר מתיישב ונענח, אז אומר לו, בוא אני אספר לך על הדרך השנייה, להשיג סיבות ומטרות בעולם. אני קם לי בבוקר, מעשן סיגריה, שותה קפה, אז מה אם זה לא בריא? כן, אבל אני אוהב את זה, זה כיף. אני קם לי בנחת אחרי הקפה והסיגריה, הולך לי למחסן הקטן למטה ליד העצים, מוציא סולם קטן, פטיש קטן, וערימה של עצים, של חיצים. אני מסתובב ליד 12 בצהריים ביער עם הסולם, רואה עץ יפה, אני מטפס לאט בעדינות, לא קורא את עצמי, תוקע חץ. רואה מתחת לשורש, תוקע חץ. רואה בקצה הגבעה, תוקע חץ. ככה מסתובב לי בשקט ביער, תוקע לי חיצים. צהריים, צריך ללכת לנוח, אני הולך, ישן עוד 4. קם, שותה תה, פעם אני לא מעשן סיגריה, כי אני לא כפייתי, אומר לו המאסטר. כן, אחרי התה אני נאנח ככה, איי, איי, איי. אני אומר, עכשיו הגיע הזמן של העיגולים. אני הולך לאותו מחסן, בצד השני יש לי ערימה של צבעים. מוציא כמה קופסאות של צבע, שוב לוקח את הסולם הקטן עם המברשות. עולה, חוזר לכל החיצים שעשיתי, ומצייר עיגולים מסביב לחיצים שעשיתי. אומר לו המאסטר, אני טוב בעיגולים. הדרך השנייה להשיג סיבות ומטרות, עכשיו כשאתם מסתובבים לכם בדמיון בשנקין או באלנבי, אלנבי 58 מי שזוכר, כן? זה לדעת שכל האנשים שכאן הם כמו חיצים שיצרו מאיזשהו מקום, כן? אבל כל אחד מסוגל ליצור לעצמו עיגול מסביב למקום שהוא הגיע, ליצור איזושהי שלמות מסביב למקום שהוא הגיע. אז אני מאחל לנו את חוכמת העיגול, לא עיגול של עגל הזהב, אלא עיגול של ספירלה, שהמקומות שבהם תקן נוחת, קודם כל היו מקומות שעשינו את זה בכיף, ושנדע ליצור שם שלמות. ועוד דבר מאוד יפה לגבי סיבות ומטרות, תמיד אפשר להוציא את החץ, וליצור עיגול במקום אחר. בואו נמשיך לטייל, יש לי עוד משהו כמו 6 דקות. היינו בשנקין, היינו בביקה, היינו ברמת הגולן בגמלה, היינו בוודי עץ, היינו בירושלים. בואו נוציא כנראה את הקלף האחרון להיום. קלף מוזר, קלף הספונטניות, ציור של מכונית. מה אומר לנו קלף הספונטניות? לי תמיד קלף הספונטניות מתקשר עם העיר אקו. אחרי זה כשנהייתי חכם והקפדתי על המטרות שלי ללמוד, למדתי ממורה שלמדתי אצלו בשם יוסי לוי מבני דרום, שאקו נחשבה לחוץ לארץ. אתם יודעים, אקו איננה בגבולות ההבטחה של ארץ ישראל, ואני זה הדליק אותי, כי אקו תמיד יש בה אווירה של מחוץ לארציות. כאילו שאתה יוצא מחוץ לארציות שלך, יש שם הזאת עיר מדליקה, עיר עם חומה, היחידה שכאשר המערב מגיע לארץ ישראל בדמותו של נפוליון, לא הצליחו לכבוש אותה, ותמיד ספונטניות ייצג לי את הנסיעה לאקו. אז בואו תיסעו איתי בדמיון לאקו. כן, אני יודע, כולם חושבים על חומוס, כן, גם אני. תזכו במסעדות היפות שם, בחומוס עודה, באבו קריסטו וכו', ותטיילו איתי רגע בדמיון באקו, ובואו נדבר רגע על ספונטניות. על זה שבאמצע הלילה פתאום אתה רוצה לעשות משהו, ואתה נכנס לה, ולכן יש כאן בקלף הזה את הציור של מכונית. כי לספונטניות, וזה אני ממליץ לכם, צריך כלים. אולי אנחנו עכשיו בסגר, אבל זה הזמן לפתח ספונטניות. כאילו אם אתה מאוד ספונטני ובאמצע הלילה אתה רוצה לנסוע לאקו, אבל אין לך אוטו ליד הבית, קצת קשה. אז שיהיה לך חבר, גלגל טלפוני שיש לו אוטו. אם אתה מאוד רוצה להיות ספונטני, ואתה לא יוצא מדי פעם לבית קפה, פעם המלצתי לחבר שהיה תקוע עם זוגיות, כאילו מה שנקרא תקוע עם זוגיות, לא היה לו זוגיות. והוא אמר לי, איך אני אצא ואיך אני פה? אמרתי לו, תצא פעם בשבוע, חצי שעה, תשב בבית קפה בלי תכנון. מה שיקרה, יקרה. הרי הדבר הכי יפה בטיולים, זה שפתאום פוגשים את הרוח, או את הגשם, או את השמש, או אדמה, או ריח שלא תכננת. כן? או מעיין, שלא לדבר על אנשים. או איזשהו חסד, יש המון חסד. ארץ ישראל מלאה במקומות של סגולה. אז קודם כל, לספונטניות צריך כלי. ועכשיו, כשאנחנו נסענו לנו לאקו, אז נספר על מה זה ספונטניות. נקדים ונגיד שפעם היה עיתון שנקרא לאישה, אולי הוא עוד קיים, ולאישה מאחורה היה את מדור החיזורים. לא החיזורים, איך זה נקרא? השידוחים. כן? ואני זוכר שהייתי קורא את זה מדי פעם, בתור ילד כבר הייתי קורא את זה, ושם כאילו כל הגברים העידו על עצמם, בסופו של דבר אמרו, אני אוהב ככה ואני אוהב ככה ואני זה, וכמעט כולם חזו על אותם שלושה דברים. אני רגיש, יש לי חוש הומור, והתכונה הכל כך נפלאה לזוגיות ולרומנטיקה, אני ספונטני. כלומר, אני לא שגרה, אני לא צפוי, אני לא משכנתה, מה שנקרא. עכשיו, מזה שכולם יעידו על עצמם שהם רגישים, ספונטניים ועם חוש הומור, בוא נגיד את האמת, כי נראה שלאף אחד לא היה את זה. אנשים לא באמת היו מצחיקים. זה לא מצחיק להסתובב במדור השידורים של... זה גם לא רגיש להיות במדור השידורים, וזה בטח שלא ספונטני. ספונטני זה לצאת לאקו באמצע הלילה, לך תדע את מי תפגוש. בכל מקרה, אני רוצה לסיים, לפני שאני אברך אותנו בכל הברכות של הקלפים, בטיול הנהדר הזה, טיול הקלפים, אני רוצה לסיים במה זה ספונטני. פעם אחת, לפני הרבה שנים, היו מחלקים קלטות, קסטות, מה שנקרא, והיו בהם דרשות של רבנים. ואני יצא לי לקבל קלטת מאוד נחמדה של הרב שלום הרוש. עכשיו, הרב שלום הרוש הוא רב ברסלבי, מרוקאי. ויש לו מבטא מרוקאי כזה יפה וכבד. ויום אחד אני נוסע לי ושומע קלטת של הרב שלום הרוש, והוא מספר שם את הסיפור הבא. אני אנסה לחכות את זה מהמבטא הישראלי שלי, את המבטא המרוקאי, והוא אומר, איך הוא אומר, הרב שלום הרוש, הוא אומר, נגיד אתה, יש לך פגישה מאוד חשובה, אתה בחיפה, יש לך פגישה בתל אביב, ב9 בבוקר, אתה יוצא לכביש, 7 בבוקר, נוסע לך לפגישה, וואלה, כפר ליד עין הוד, יש פקקים נוראים, אתה מקצר לכביש החוף, מגיע ליד אולגה עוד פקק, כפר 8:30, אתה אומר אני אקצר דרך חדרה עוד פקק, עובר לאבן יהודה, כבר 9:15, פגישה חשובה, עוד פקק, ועוד פקק, ועוד פקק, ועוד פקק. וואלה, חביבי, תעצור, לקדוש ברוך הוא, יש היום תוכניות אחרות בשבילך. ואז הבנתי שספונטניות, מה אנחנו תמיד מתרגמים ספונטניות? בא לי לנסוע באמצע הלילה לאקו, בא לי פה, בא לי שם. לפעמים ספונטניות זה לא רק מה בא לי, זה לא רק לשמוע את הכן של החיים, זה גם לשמוע את הלא. ויש עכשיו סגר, ובסגר הזה יש ברכות נהדרות, אפשר לטייל בדמיון, תראו, היום עשינו טיול, היינו ברמת הגולן, בירושלים, בוואדי עץ, באקו, בשנקין. וואלה, יש מתנות. לפעמים ספונטניות זה לא רק לשמוע את הכן של החיים, זה לשמוע את הלא. אבל כן להיות באינטגריטי. אני חוזר על הקלפים שלנו. כן להיות באינטגריטי ולהעיז להכניס את הראש למקומות שאחרים לא מכניסים, ולהיות נאמן לעצמך. וכן להיות בפתיחות, לזכור שהשער מעל הראש שלנו תמיד פתוח. וכן להיות ציפור, לפרוץ ולהעיז, לצייץ ולשמוח ולאהוב. וכן לדעת לצייר עיגולים מסביב למטרות שאליהם הגעת. והכי חשוב, שיהיה לנו כלים, כלים לשמוע את הכן ואת הלא של החיים. אני מברך אותנו בהרבה אהבה, תעשו טוב, תהיו בטוב, כל השאר זה סתם פרוצדורות ואפליקציות. תודה רבה, אני הייתי יזהר, הנהדר, מאחל לכם שבוע של טיולים פנימיים וחיצוניים. Because in the end of all this travel, nowhere to go but in. אז שתלכו עם הלב ודרך הלב, ותעשו טוב ותהיו בטוב. שבוע טוב, נהדר, משובח ונהדר. להתראות, יזהר. שלום. שבוע טוב.